שלום לכם וברוכים הבאים לאנרגיה גרעינית. אני אלון גריני, והיום אנחנו הולכים לדבר על פייסבוק נגד אפל, כנראה הקרב הענקים, הגודזילה מול קונג, הכי מעניין בעולם הטכנולוגיה. כמובן נדבר על אילון מאסק, כי אי אפשר שלא לדבר עליו, קצת על גיימסטופ וכל מה שקרה בשוק המניות, ועוד קצת על טסלה, כי הם פתחו את האתר המחירה שלהם בארץ. אז אם אתם רוצים להגיב על הפודקאסט הזה באיזושהי צורה, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר ולהגיב לי שמה, אני מבטיח לענות, ושתהיה לכם האזנה נעימה. אז כן, אני חושב שהסיפור המרכזי של השבוע מבחינתי זה אפל נגד פייסבוק, למרות שזה כבר קורה מעל חודש, והאמת שהמלחמה בין פייסבוק לאפל היא, אפשר להגיד, בלתי נגמרת, ו... אני חייב להגיד שבתור משתמש, אני מאוד מאוד נהנה לראות שני גופים כל כך גדולים נלחמים אחד בשני, כי זה, לא יודע, זה נחמד. מה שקורה זה דבר כזה. בקצרה, לפני מספר שבועות, אפל הודיעו שבעדכון הקרוב של iOS 14, זה אמור להיות iOS, זה אמור להיות לפני, אבל באחד העדכונים של iOS 14, אנחנו המשתמשים נצטרך לאשר לאפליקציות לעקוב אחרינו. ואחרי הפעילות שלנו בטלפון. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאפליקציה כדוגמת פייסבוק תצטרך אישור מאיתנו בשביל לדעת מה אנחנו עושים בטלפון. היום האפליקציה של פייסבוק יושבת לנו בתוך הטלפון, וכמו שאתם יודעים, אנחנו צריכים לאשר לה גישה למיקום, גישה למצלמה, גישה לתמונות, גישה לאנשי קשר וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו צריך גם לאשר להם גישה לעקוב אחרינו. וזה בעצם אומר ש... אתם יודעים, ואם אתם לא יודעים, אז אתם צריכים לדעת שהטלפון יודע את כל מה שאנחנו עושים. הוא יודע איפה אנחנו, הוא יודע באיזה אתרים אנחנו מסתובבים, הוא יודע באיזה אפליקציות אנחנו מסתובבים, הוא יודע למי אנחנו מתקשרים, למי אנחנו, עם מי אנחנו מתכתבים, וכו וכו וכו, הרבה מאוד דברים. עכשיו, הרבה מאוד אנשים אומרים, מה, אני לא אומר סודות מדינה, ואין לי מה להסתיר, אז לא אכפת לי שיעקבו אחריי. ובאיזשהו מקום זה נכון, אבל בגלל שכמות המידע שעוברת בטלפון היא כל כך גדולה, ובגלל שאנחנו משתמשים בטלפון הזה בצורה כל כך משמעותית במשך היום, זה יוצר מצב שאפליקציות בעזרת אלגוריתמים מאוד מתקדמים, יכולות ממש לנתח את האישיות שלנו, ולדעת מי אנחנו בתור בני אדם, וברגע שיודעים בדיוק מי אנחנו בתור בני אדם ואיך אנחנו פועלים, אפשר לדעת איך להשפיע עלינו. כרגע פייסבוק משתמשים בזה בעיקר ל... הודעות, פרסומות שמותמות באופן אישי, או personal ads, כמו שזה נקרא. וככה הם יודעים, אלון גריני מתנהג באופן הזה, הוא מבקר באתרים האלה, ולכן פרסומות האלה והאלה מתאימות לו, ויש סיכוי שהוא יקנה יותר ויותר דברים. אני יכול בקלות למצוא דברים שחיפשתי, התעניינתי בהם ביוטיוב או בכל מיני מקומות אחרים, ואז לראות פרסומת עבורם ברשת. פרסום זה הצד אולי פחות בעייתי של מעקב אחרינו. מה שיותר בעייתי מלמכור לנו פרסומות, זה בעצם ממש לייצר פרופיל של לדעת מי אנחנו, וראינו כבר, אתם יודעים, אנחנו חיים בתקופה שפייק ניוז הפך להיות דבר כל כך משמעותי, והיום אפשר בקלות להתאים פייק ניוז לאנשים ספציפיים שיאמינו לזה או לא יאמינו לזה, או יפעלו בצורה כזו או אחרת, וככה שוב להשפיע על... על התנהגות שלנו, על הפעילות שאנחנו עושים, מעבר ל... אני רוצה שתקנו את הנעל הזאת, או אני חושב שאתה צריך לקנות את הקייס הזה לטלפון. אז נכון, יש לזה יתרונות, אבל יש לזה חסרונות מאוד מאוד גדולים. אז אפל מצדה באה ואומרת, הגיע הזמן לשים לזה סוף, והגיע הזמן שאם בן אדם לא רוצה שיעקבו אחריו, הוא יוכל להחליט שלא יעקבו אחריו. שאני חייב להגיד לכם, שאני ממש לא רוצה שיעקבו אחריי, אני לא צריך פרסומות, ואני לא צריך כלום, אם אני רוצה איזשהו מוצר, אני הולך ואני מחפש אותו ואני בודק עליו, ואז אני אמצא את המחיר הכי טוב שלו ואקנה אותו. אני לא צריך שפייסבוק ידחפו לי אותו בפרסומת 3-4 פעמים, עד שהם ינעלו את המחירה, כמו שאומרים. הדבר הראשון קרה בערך לפני חודש, שפייסבוק ממש פרסמו מודעה, שהם נלחמים למען העסקים הקטנים, וכתבו שם עד כמה הדבר הזה שאפל עושה, הוא בגלל שהם כל כך חזקים, כמובן שיש להם שליטה מלאה באפסטור ומה שקורה בתוך האייפון. צוקרברג אמר שאפל abusing their power בשביל לחסל את המודל העסקי של פייסבוק, ואם פייסבוק ייפגעו, אז העסקים הקטנים ייפגעו, כי הרבה מאוד עסקים קטנים מפרסמים בפייסבוק, ומשתמשים בדבר הזה שנקרא personal ads, בשביל להגיע ללקוחות חדשים. כאן חשוב, חשוב להבין שני דברים. דבר ראשון הוא שפייסבוק הם, וגם אפל במקרה הזה, הם לא איזה תלית שכל התחלת, הם מאוד לא תמימים, וגם אפל מאוד לא תמימים, וזה ברור שזה מהלך שהם עושים נגד פייסבוק, בגלל שהם מרגישים שפייסבוק יותר מדי דומיננטים, בתוך האקוסיסטם הזה של ה-iOS. כשפייסבוק באים ואומרים, אנחנו נלחמים לטובת העסקים הקטנים, יש לזה שני צדדים. צד אחד הוא שהם בתחת צודקים, יש הרבה מאוד עסקים שאין להם את היכולת לפרסם בגוגל לדוגמה. גוגל, היום פרסום בגוגל הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מסובך, ועל מנת באמת להביא תוצאות מפרסום בחיפוש של גוגל, אז אתה צריך שיהיה לך אתר מאוד מאוד טוב עם מילות מפתח, ואתה צריך שהאתר שלך יהיה מותאם ושיעמוד בכל התנאים של גוגל, ושיהיה מותאם למובייל, וזה באמת תהליך מאוד מאוד מורכב, והרבה יותר קשה לעסק קטן, לא יודע מה, מישהו שמוכר חנות באצי, או מי שיש לו עסק, מישהי שיש לה עסק ללק, לעשות ציפורניים, לטיפוח כזה או אחר, או איזושהי מסעדה אפילו קטנה, שאין לה בכלל אתר, ומשתמשים רק בדף פייסבוק. אז פייסבוק באמת נותנים לכל העסקים הקטנים האלה, פלטפורמה מאוד מאוד טובה, בשביל לפרסם את העסקים שלהם. כל מיני עסקים שלא יכלו לקדם את עצמם דרך גוגל, מצאו פתרון מאוד מאוד טוב, ובאמת מכניסים הרבה מאוד כסף בזכות הפרסום בפייסבוק. אבל מפה לבוא ולהגיד שפייסבוק נלחמים על למען העסקים הקטנים, זה תכס די בדיחה. לא מזמן הייתה כתבה בדמרקר, שהיא פשוט דיברה על כמה זה קשה להיות מפרסם בפייסבוק, וכמה פייסבוק סוגרים דפים של מנהלי עמודים למיניהם, וסוגרים להם את החשבון העסקי שלהם על ימין ועל שמאל, בלי סיבות ובלי שום דבר אחר. אז כתבה מאוד מעניינת, שאני אשים אותה גם בתיאור שאני ממליץ לכם לקרוא, שזה פגע בהמון המון עסקים קטנים, לפעמים הם סגרו אפילו חשבונות של חברות, שמנהלות את הפרסום לעסקים אחרים קטנים, ופתאום להם אין גישה יותר לפרסומות, שזה דבר שיכול לחסל עסק ביום אחד. וגם, מהניסיון שלי, אני בעבר הייתי עובד עם אמנים, ולכל אומן שהייתי עובד איתו היה לו דף פייסבוק, והדפים האלה הגיעו להרבה מאוד לייקים, מאות אלפי לייקים חלקם, ובתחילת הדרך שהדפים האלה התחילו, הם היו מאוד מאוד פופולריים, והיית מקבל המון לייקים, בגלל שאנשים אוהבים להקות, נגיד דג נחש או כל דבר אחר, ויתר בנאי, להקות שאתה רוצה לעקוב אחריהם, כי אתה רוצה לדעת מה קורה איתם. אחרי שהעמודים האלה הפכו להיות מאוד משמעותיים בשיווק של האמנים, באיזשהו שלב פייסבוק הפסיקו לתת לעמודים האלה חשיפה אורגנית לגמרי. הם פשוט אמרו, אוקיי, מעכשיו אם אתם רוצים חשיפה, אתם צריכים לשלם על זה. וזה בעצם דבר שעשה אחלה למודל העסקי של פייסבוק, כי המון עמודים אמרו, רגע, אנחנו כבר מושקעים פה, יש לנו פה כבר 100-200 אלף עוקבים, אנחנו נפרסם פה בכל הכוח, כי אין לנו ברירה. אז הם די לחדו אותם בעמודים האלה והכריחו אותם להתחיל לקנות פרסומות ועוד ועוד ועוד, ואני יכול להגיד לכם שמניסיון, הדף העסקי שלי בפייסבוק, או הדף שנקרא אלון גריני, העמוד, לא מצליח להתקדם בצורה אורגנית, פשוט בשום צורה, ואפשר, אתם יודעים, אתם עוקבים אחרי ביוטיוב, אתם רואים את הסרטונים שלי, הם סרטונים טרנדיים, הם באיכות גבוהה, והם לא מתקדמים לשום מקום בפייסבוק, כי פייסבוק פשוט לא מקדמים את זה אורגנית, הם רוצים את הכסף שלי בשביל שאני אקדם את זה. עכשיו, אפשר להבין, אוקיי, סבבה, זה הביזנס שלהם, וככה הם עובדים, אבל מפה לבוא ולהגיד שהם נלחמים לטובת העסקים הקטנים, אנחנו ממש ממש לא שם. זה המשיך בכך שפייסבוק יצא ממש נגד אפל, הם אמרו בחד משמעית שאלה אפל שהולכים להרוס אותם לגמרי. טים קוק דיבר בכנס פרטיות באירופה לפני מספר ימים, והוא לא התייחס ישירות לצוקרברג או לפייסבוק, שזה עם קצת יותר קלאס הייתי אומר, והוא אמר שיש גבול כמה שהאפליקציות באמת יכולות לעקוב אחרי המשתמשים, והוא אמר דברים, הוא אמר את המשפט הכי ידוע בתוך כל העולם הזה שאנחנו מדברים עליו, זה שאם אתה לא משלם על מוצר, אז כנראה שאתה המוצר, וזה דבר שהוא נכון, אי אפשר באמת להתעלם ממנו. הוא אמר משפט כמו, אל תיתנו לדילמה החברתית להפוך להיות לאסון חברתי, ואם לא ראיתם את הסושיאל דילמה, הסרט בנטפליקס שמדבר בדיוק על זה, זה סרט מאוד מומלץ, ממליץ לכם לראות, שבעצם שם מדברים על כך שהאלגוריתם של פייסבוק או של הרבה מאוד אפליקציות כאלה, המטרה שלו זה לתת כמה שיותר אינגייג'מנט, לגרום לך להתעסק עם הטלפון כמה שיותר, לחזור כמה שיותר לאפליקציה, בעצם בלי להתחשב באם זה טוב לך או לא טוב לך. הסרט הזה גם מעלה איזשהו זווית לגבי מה השווי של התשומת לב שלנו. אנחנו כבני אדם יושבים המון זמן מול הטלפון, והמון זמן מול פייסבוק, או אינסטגרם, או טוויטר, או כל אפליקציה אחרת, ובעצם התשומת לב שלנו נהיה לה איזשהו ערך מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אם פייסבוק עושה, משתמשת בתשומת הלב שלנו בשביל לדעת מי אנחנו, ואז הם מוכרים את הידע הזה לפרסומות, איפה אנחנו? אנחנו פה המשאב, אנחנו כאן האלמנט שפייסבוק קורא מאיתנו, ואנחנו לא מקבלים, אנחנו כביכול מקבלים את השירות שהוא פייסבוק, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום זה כבר חוצה גבולות, וטים קוק התייחס לזה בצורה חד משמעית, ושוב, אני לא חושב שאפל תמימים, כי אפל הם בעצמם אוספים ויודעים בדיוק מה אנחנו עושים עם האייפונים שלנו, הם יודעים בדיוק איפה אנחנו, כמה זמן אנחנו, ואם, ואפילו יש להם גם שירותים מתחרים בפייסבוק, מעט מאוד אמנם, אני חושב שבעיקר ב-iMessage, אפליקציית המסרונים של אפל, שהיא מתחרה במסנג'ר של פייסבוק, אבל מעבר לזה, וזה היתרון של אפל, וזה כאן כאילו, אפשר לבוא ולהגיד גם מי הם אפל שיבואו ויתחילו לדבר איתנו על להיות יותר טובים ודברים כאלה, בזמן שהם חברה ענקית, שיש לא מעט בעיות עם איך שהם מתנהלים ואיך שהם עובדים. יאמר לזכותם של אפל, שלפחות נכון להיום, הם לא סוחרים בידע ובמידע שהם מוציאים מאיתנו. גוגל מוכרים פרסומות, ובשביל למכור פרסומות הם צריכים לדעת על ההתנהגות שלנו. פייסבוק, אותו דבר, ועוד הרבה מאוד אפליקציות אחרות משתמשות באותו דבר, אינסטגרם כמובן. ואפל לא, אפל אומרים, אני לא יודע מה הם אומרים, אבל הם לא משתמשים בזה, כי הם לא מוכרים פרסומות, הם לא אומרים, אני אגיד לך מי המשתמש הזה ואיך להגיע אליו בתמורה לכסף. הם אומרים, אנחנו מוכרים ללקוח את הטלפון הזה, הטלפון הזה עולה לו הרבה מאוד כסף, אנחנו נותנים לו שירותים כמו מוזיקה, כמו אימייל, כמו ענן, כמו טלוויזיה וכו וכו וכו, והוא משלם על השירותים האלה, וככה אנחנו לא צריכים להתבסס על איזשהו תוכן או איזשהו ידע שאנחנו לוקחים מהבן אדם הזה, כי הוא משלם עבור השירותים האלה. עוד מה שטים קוק אמר, שאני מאוד מתחבר אליו, זה שתעשיית הפרסום קיימת כבר הרבה מאוד זמן, והייתה קיימת עוד לפני שהיה פרסונל אדס, ככה שלא, אל תדאגו לפייסבוק, הם יוכלו להסתדר, הם ימצאו את הדרך שלהם להסתדר, וזהו, אני מאוד בעד, אני חייב להגיד שבאמת זה מהלך שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה מהלך שאני חושב שיהיה מאוד קשה לראות מצד גוגל, כי הם מתבססים, אמנם הם לא כאלה, אין להם שם כל כך רע כמו שיש לפייסבוק, כי פייסבוק באמת מאוד אגרסיביים בפרסום שלהם, ובקידום הודעות שלהם, ובמה שקורה בפייסבוק ביחס לגוגל, למרות שגוגל שוב לא תמימים, אבל אני לא רואה את גוגל שמים כזה פיצ'ר באנדרואיד, כי הם מתבססים על איסוף מידע, וזה טוב שאפל עושים את זה. אני גם חושב שזה לגמרי, אתם יודעים, אפל לא תמימים, אבל זה לגמרי הדגל של אפל, הפרטיות הזאת, שאתה יכול לקבל ב-iOS, היא משהו שככל שהזמן עובר, נהיה יותר ויותר חשוב. ואני אישית מעדיף להשתמש בפלטפורמה שעולה כסף, מאשר שיעקבו אחריו וידעו מי אני בשביל שאני אוכל להשתמש בזה. אם תהיה איזושהי רשת חברתית כזאת, היא ממש 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 טובה, והמחיר שלה יהיה 10 שקלים בחודש, אבל לא יעקבו אחריי, אני באמת אשקול לשלם את זה. לדוגמה, לא יודע מה, אני משלם על יוטיוב פרימיום, כי אני מעדיף לראות סרטונים ביוטיוב בלי פרסומות. היום כשאני, מישהו לידי מתחיל סרטון יוטיוב והוא שומע פרסומת, נהיה לי כואב בגוף. אני אומר לעצמי, איך אפשר לראות כל כך הרבה פרסומות? אני רואה ערימות של סרטון היוטיוב. לפני, אני יודע, כמה חודשים, הזמינו גם את מרק צוקרברג, וגם את טים קוק, וגם את סונדר פצ'אי, וגם את ג'ף בזוס מאמזון, הזמין אותם לסנאט בארצות הברית, שיענו לקונגרס, שיענו על כל מיני שאלות, על איזושהי חקירה כזאת שמדברת על המונופולים האלה שהחברות האלה מייצרות בעולם האינטרנט. וזה נכון, החברות האלה הן by far הרבה יותר מדי חזקות, ידע זה כוח, ויש להם המון המון ידע, יש להם המון המון כסף. המדינות צריכות לעשות רגולציה לחברות האלה, על איך מותר להתנהל, מה מותר להתנהל, מה אסור לעשות, מה כן טוב, מה לא טוב, ואיפה הזכויות של המשתמשים בכל הסיפור הזה של הבטחת מידע. אפל, במסגרת הסיפור הזה, קיבלו ביקורת מאוד מאוד קשה, בעיקר מסביב לאפסטור, כי בעצם האפסטור היא הדלת כניסה לאייפון, ואם אתה רוצה להיכנס לאייפון, אתה חייב לעבור באפסטור. ובגלל שיש כל כך הרבה אייפונים, אז זה נהיה כאילו יש להם איזה סוג של מונופול על, על בתוך האקוסיסטם שלהם, למרות שזה אקוסיסטם שלהם, ויש בזה הרבה מאוד היגיון. ואתם זוכרים את הסיפור שהיה עם פורטנייט לא מזמן, עם אפיק גיימס, שהם העיפו את, שאפל העיפו אותם מהאייפון, בגלל שהם פתחו איזושהי חנות בתוך החנות של אפל, וגבו כסף בלי לתת לאפל עמלות. אז ככה שאפל הם לא פריירים בשום צורה, ואני חושב שהם לגמרי משחקים על הקלף הזה של פרטיות, שהיום אנחנו הופכים להיות יותר ויותר מודעים, אנחנו, הציבור, נהיה יותר מודע לגביו, והם לגמרי רצים על הקטע הזה. אז אני חושב שבגדול אין לי שום בעיה עם זה שאני אוכל סוף סוף לעצור את המעקב של אפליקציות אחריי, אני ללא ספק יעצור את כל האפליקציות מלעקוב אחריי. עכשיו יכול להיות שאפליקציות יגידו, אם אתה לא נותן לנו לעקוב אחריך, אז אנחנו לא ניתן לך לתייג את המקום שאתה נמצא בו, ואנחנו לא ניתן לך כל מיני פיצ'רים אחרים, ויכול להיות שעם הזמן פייסבוק יצטרכו למצוא איזשהו מודל אחר, ולהתחיל למצוא כסף ממקומות אחרים, כי כרגע הם באמת תלויים באפל, שהם נתח שוק מאוד מאוד גדול מההכנסות של פייסבוק. זה סיפור מאוד מאוד מורכב. בתור ניסיון או בטא טסט כזה, פייסבוק התחילו בעצמן לשים את המודעה הזאת של האם אתה רוצה, הם פשוט שלחו לאנשים את הפיצ'ר הזה ונתנו להם לבחור האם באמת אנשים יבחרו שלא יעקבו אחריהם או שכן יעקבו אחריהם. אני חושב שההערכה הייתה שבערך 80% מהאנשים לא ירצו שפייסבוק יעקבו אחריהם, ואם זה אומר ש80% מההכנסות של פייסבוק או אם ההכנסות של פייסבוק מ-iOS ירדו ב-80%, זה בהחלט יכול לרסק אותם, לפחות את המודל העסקי שלהם כמו שהוא היום. אין לי שום בעיה עם זה. באמת אני אומר לכם, אני לא מרחם על פייסבוק בשום צורה. אני חושב שמה שהם עושים זה לא לגיטימי, ושוב, אפל לא תמימים, אבל לפחות במקרה הזה הם באים לקראתנו, המשתמשים, ועושים פה משהו שבאמת באמת יותר טוב לכולנו, ואנחנו רק יכולים לקוות שאנשים ילכו באותה דרך. אני מחקתי את אפליקציית פייסבוק מהטלפון שלי כבר עשרות פעמים, באמת, בגלל כל העניין הזה של המעקב, כי זה פשוט לא נוח לי שהם יודעים כל דבר שאני עושה, אבל בסופו של דבר, בגלל שאני עושה את מה שאני עושה, הגישה שלי לפייסבוק היא מאוד מאוד חשובה, אני משתמש בכלי הזה, אני מפרסם שם הרבה דברים, אני מנהל שם את הקבוצות, אז אני מעלה פוסטים לאינסטגרם, אז אני צריך את זה ממש, ובסופו של דבר אני תמיד מוצא את עצמי מעלה בחזרה את האפליקציה לטלפון. אני ארגיש הרבה יותר בנוח אם אני אוכל פשוט לחבוט את המעקב הזה. וזהו, מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים על זה, אז תכתבו לי בתגובות, ובוא נראה איך הדבר הזה ימשיך להתפתח בהמשך השבוע. אוקיי, אני חושב שהגיע הזמן לדבר קצת על אילון מאסק, לא דיברנו עליו הרבה זמן. הוא ללא ספק הבן אדם הכי מעניין, לפחות מבחינתי, בעולם הטכנולוגיה בזמן האחרון ובכלל. אני רוצה להתחיל ולדבר על משהו שהוא קצת עקיף, ונגיע לאילון מאסק דרכו, וזאת אפליקציית קלאבהאוס. אני לא יודע אם שמעתם על זה, פעם בכמה זמן צצה לרשת חברתית חדשה, והרשת החברתית החדשה שצצה נקראת קלאבהאוס, וזה בעצם אפליקציה שהיא דרכה אפשר לפתוח חדרים, ובחדרים האלה ניתן לדבר רק באודיו, בלי טקסט, אי אפשר לכתוב, אי אפשר לשים וידאו, אפשר פשוט לפתוח חדר ולדבר, ומי שמנהל את החדר יכול לקבוע מי מדבר, ואפשר, אני חושב, אם אני לא טועה, עד כמעט 5,000 איש בכל חדר, וזהו, וזה מה שקורה שם, ויש שם כל מיני חדרים עם כל מיני אנשים, וכל מיני סוגים של נושאים, ואתה יכול לפתוח כמובן חדרים ונושאים משלך, ולדבר על זה. עכשיו אני שמעתי על אפליקציה הזאת לפני שבועיים, ואז אמרתי, יאללה, בואו אני אחפש קלאבהאוס, והורדתי את האפליקציה, ואני מנסה להתקין את זה, וזה לא עובד. אגב, היא זמינה רק ל-iOS כרגע, שזה כנראה חלק ממהלך השיווקי כזה, לעשות את זה אקסקלוסיבי, כי כזה קצת רטרו, כי בתחילת הדרך ב-2010, אז שהאפליקציות עוד היו צעירות, בהתחלה המפתחים היו מתחילים מלפתח ל-iOS, ורק אחר כך מוסיפים את גרסת האנדרואיד, רק בגלל שלא היה להם את היכולת. אז יש את אפליקציית קלאבהאוס, הצלחתי דרך הפייסבוק, דרך איזושהי קבוצה לקבל הזמנה, זאת אומרת, אתה יכול להיכנס לאפליקציה רק אם מישהו מזמין אותך, שזה גם כזה, בזמנו היה כזה בג'ימייל, שלא היית יכול להצטרף לג'ימייל אם לא ישולחים לך הזמנה להיכנס, עדיין יש את זה בוויצ'אט או כל מיני אפליקציות אחרות. זהו, ואז נכנסתי לאפליקציה, והאמת שזה היה משעמם טילים, סליחה על הביטוי, פשוט, אתם יודעים, זה לא כמו פודקאסט שאתה שומע איזשהו שעה מרוכזת על נושא מסוים, אתה יודע על מה אתה מדבר ומתקדם, פשוט כל מיני חדרים על כל מיני נושאים, חדרים עם מלא אנשים, חדרים מעט אנשים, ואנשים שם פשוט מדברים בלייב. עכשיו, אתה לא יכול לחזור אחורה ולשמוע את מה שנאמר לפני זה, אתה יכול פשוט להצטרף ולקוות שבאיזשהו שלב אתה, לא יודע, תבין מה קורה, והדוברים משתנים בחדרים, וגם אין הרבה מאוד חדרים בעברית, כרגע זה מאוד מצומצם, אולי, אני חושב שדווקא בשבוע האחרון פתאום הצטרפו הרבה יותר ישראלים, אבל זה מאוד, מאוד מצומצם בעברית, בעיקר החדרים שאני מצאתי בעברית, הם חדרים שמדברים על קלאב-האוס, ומדברים על איך הם משתמשים באפליקציה הזאת, ומה האפליקציה הזאת, ויש שם כל מיני פיצ'רים, אבל בבסיס, באמת שלא התלהבתי, זה די משעמם, ואתה די לא יכול כאילו לחזור אחורה ולהתחיל מההתחלה, אז זה כזה כמו לפתוח ולשמוע תוכנית רדיו בלייב. אבל מה שכן מעניין עם קלאב-האוס זה שאיזשהו חדר, אני לא זוכר את שמו, עירח שבוע שעבר את אילון מאסק לשיחה. וזה היה פשוט מדהים, באמת. כאילו ראיתי, אני רואה באופן קבוע רעיונות עם אילון מאסק, אבל שם באמת היה רעיון ממש ממש טוב, ראיינו אותו בערך שלושה אנשים, והוא דיבר, אתם יודעים, על הדברים הרגילים, הוא דיבר על SpaceX, הוא דיבר על Neuralink, הוא דיבר על טסלה כמובן, וכל מיני דברים כאלה, וכרגיל כל מיני עדכונים על טסלה, ומה קורה איתם, ואיך הם מתקדמים, וכו וכו וכו, אבל אז קרה משהו שהיה בעיניי מדהים, ואני חושב שיכול להיות שזה הקטע של Clubhouse, שהעלו לשיחה את ולד, שאני לא זוכר מה השם משפחה שלו, שהוא המנכ״ל של רובינוד. עכשיו, רובינוד היא חברה, היא אפליקציה בעצם, שהיא לא זמינה בארץ, היא זמינה בכל מיני מקומות בעולם, אבל לא בארץ. היא בעצם אפליקציה למסחר בבורסה, ללא עמלות. ואני בטוח ששמעתם על רובינוד בימים האחרונים, בגלל שזה מתחבר לכל מה שהיה עם GameStop, עם WSB, Wall Street Bets, קהילה ברדיט, וכל הבלגן שהיה בשוק המניות בשבועיים האחרונים, רובינוד ממש היו במרכז של כל הבלגן הזה. אז אני אסביר בקצרה מה קרה. דבר ראשון, לפני שאנחנו נדבר על זה, אנחנו צריכים להגדיר כמה מושגים. המושג הראשון זה לא מושג, זה בעצם חדר או סאב רדיט ברדיט, סאבמיצ'ן ששם ניתן פשוט, אתם יודעים, זה כמו קבוצה בתוך רדיט, רדיט אני בטוח שאתם מכירים, שזה מין אתר בלוגים כזה, ושם אפשר לפתוח גם כן סוג של חדרים, ובחדרים האלה לעלות כל מיני נושאים. אז יש חדר מאוד מאוד ידוע שקוראים לו Wall Street Bets, שזה בעצם אימורים בוול סטריט, וזה מין חדר שקיים כבר, אני חושב, קהילה שקיימת כבר 10 שנים, משהו מאוד מאוד ידוע, והקהילה הזאת היא בעצם מדברת על כל מיני דרכים לסחור בבורסה, מדברים שם על כל מיני רעיונות, ויש להם איזושהי אידיאולוגיה כזאת שהיא די אנטי-וול סטריט. זאת אומרת, הגישה הכללית אומרת שהאנשים שמנהלים את וול סטריט הם סוג של קרישים, והם שולטים במה שקורה בבורסה, בזמן שאנחנו הסוחרים הדיילי, הסוחרים הקטנים, אנחנו דגיגונים קטנים כאלה שהקרישים בוחרים מתי לאכול אותנו. אז זה WSB, חשוב שתכירו את הדבר הזה. המושג השני שאתם צריכים להכיר נקרא שורטס. שורטס זה בעצם, או קצרים או קיצורים, אפשר לקרוא לזה, זה בעצם סוג של שיטת מסחר, שבעצם המטרה בה היא לאמר על מניות שהולכות להתרסק או לרדת, ובכך להרוויח כסף. מה זה בעצם אומר? זה אומר שיש חברות, אנליסטים, שהם מסתכלים על השוק, והם רואים, מנתחים כל מיני חברות, ואומרים, אנחנו רואים שהחברה הזאת הולכת, לא הולך לטוב, הם מפסידים כסף, וזה אומר שהמניה שלהם סביר להניח תרד. אז מה שהם עושים, הם בעצם מוציאים דף כזה של שורטס, ואומרים, אלה החברות האלה שהולכות לרדת. עכשיו, השורטס בקיצור עובד בצורה כזאת, שהבן אדם שרוצה לקנות מניית שורט, הוא בעצם אומר, הוא מלווה את המניה הזאת מאיזשהו גוף שמחזיק את המניה הזאת לטווח ארוך ולא הולך למכור אותה. הוא אומר, אני קונה ממך את המניה הזאת, בוא נגיד בישבה $100, ואני אחזיר לך אותה עוד שבועיים. ובעצם מה שהם עושים, הם קונים את המניה, מוכרים אותה $100, ואז הם מאמרים נגדה, והם מקווים לקנות אותה אחר כך ב-50 או $20 או משהו כזה, ואז נגיד המניה ירדה מ-100 דולר, שבוע אחרי זה ירדה ל-50 דולר או ל-25 דולר, הם קונים בחזרה את המניה ב-25 דולר, קונים מניה חדשה, ומחזירים אותה לבן אדם שהשאילו אותו ממנו, ובככה הם הרוויחו 75 דולר, נגיד, לכל מניה. וזה בעצם, בממש בקצר, איך עושים שורטס. ככה אתה יכול בעצם להרוויח כסף מחברות שהולכות להתרסק. יש לזה צד שני למטבע הזה, כי אם חברה מסוימת, אתה אימרת עכשיו שהמניה שלה תתרסק, זאת אומרת, אתה קנית את המניה שלה, הלוות אותה ממישהו ב-100 דולר, מכרת אותה ב-100 דולר, ואז במקום לרדת היא עלתה, ועכשיו היא שווה 200 דולר, אתה צריך לקנות אותה ב-200 דולר, ואז להחזיר אותה, כי אתה הלוות אותה רק לתקופה מסוימת. ואז אתה יכול להפסיד המון 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 כסף. זאת אומרת, יש סיכון מאוד גדול בלעשות שורט, על מניות. המושג הבא שצריך לדבר עליו, זה מצחיק אותי, זה נורא מורכב, אני מקווה שאתם לא מתבלבלים יותר מדי. זה נקרא options, זה לקנות מניות באופציות. ובעצם זה נותן לך, אתה יוצא דף אופציות למניה מסוימת, בוא נגיד טסלה. היום המניה של טסלה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, שווה 840 דולר. אתה היום יכול לקנות אופציות של, יש כל מיני כאלה מסחרים, אתה יכול לקנות אופציה, לקנות 100 מניות של טסלה ב-800 דולר, שזה המחיר היום, בעוד שבועיים או בעוד חודש. אתה לא קונה את המניה עצמה, את כל ה-800 כפול 100, אתה קונה את הזכות לקנות. ובעצם מה שקורה זה שעוברים שבועיים, ואז המניה של טסלה, נגיד, הלך לנו טוב, והיא עלתה והיא עכשיו שווה 1,000 דולר. יש לך את הזכות, קנית את האופציה לקנות 100 מניות של טסלה ב-840 דולר, בזמן שהם עצמם שוות כרגע 1,000 דולר. וככה בעצם עושים אופציות ממניות, ואז אתה יכול או לקנות את המניות ולמכור אותן, ולהרוויח את הרווח, או בעצם למכור את האופציות עצמן, כי הן שוות יותר כסף ממה שקנית אותן. אז אתה לא צריך להשקיע את כל ה-80,000 דולר האלה בשביל לקנות 100 מניות של טסלה ב-800 דולר, אתה משקיע רק את השווי של האופציה. וכל הדברים האלה מתחברים עכשיו ביחד לסיפור אחד. אז מה שקרה זה בעצם שהוציאו שורט על כמה חברות, ואחת מהן היא GameStop. GameStop זה חברה, רשת למחירת משחקים, משחקי מחשב, שהיא בעצם רשת פיזית, חנויות בארצות הברית, אתה הולך לקניון, יש שם החנות של GameStop, אתה יכול לקנות שם דברים, כמו, לא יודע, הבאג או כל חנות אחרת. עכשיו בגלל הקורונה וכל הדברים האלה, מן הסתם המצב של חנויות פיזיות הוא לא מצב טוב, ולכן הוציאו שורט על GameStop. ואז בעצם מה שקורה שהחברות האלה שעשו את השורט, הם הלוו את המניה ממישהו, מכרו אותה במחיר מסוים וקיבלו שהיא תרד. עכשיו, הקהילה הזאת של WSB, Wall Street Bets, הם לא אוהבים את השורטס, ואת כל הסגנון הזה של שורטס. וגם אילון מאסק יצא נגד שורטס הרבה מאוד פעמים, כי טסלה במשך תקופה ארוכה מאוד הייתה גם מניית שורטס מאוד אהובה, כי כל הזמן חשבו שהם התרסקו ושהם יהרסו, ויש ביקורת מאוד קשה לגבי העניין הזה של למה, דבר ראשון, למה בן אדם יכול להלוות מניה, למכור אותה, ואז לקנות אותה ביותר זול ולהרוויח על זה כסף, כי זה לא שלו, אז באיזה עולם אתה יכול למכור משהו שהוא לא שלך? והדבר השני הוא שהביקורת השנייה זה למה ללכת נגד? למה להפיל חברות? עכשיו, יכול להיות שחברה שאומנם היא לא במצב כל כך טוב עכשיו, אבל היא יכולה לצאת מזה, אבל אם עכשיו כולם יאמרו נגדה, אז הסיכוי שהיא תצא מזה יותר נמוך, כי המניה שלה תרד, ואז היא תיכנס להרבה מאוד לחצים אחרים. אז יש הרבה מאוד ביקורת על כל מיני חבר'ה כאלה שעושים שורטס. בעצם מה שקרה זה שבוול סטריט בטס ראו את השורט הזה של GameStop, ואני חושב שהיום כולם קוראים לגיימסטופ ו-AMC, המניות האלה קוראים לזה מים סטוק, בגלל שזה באמת משהו שקהילה ברדיט גרמה לו לעלות, ואולי הדבר הכי חזק ברדיט זה מימס. אז בעצם מה שקרה זה שבקהילה הזאת אמרו, בואו כולנו עכשיו נקנה את GameStop, ונגרום למניה הזאת לעלות, בכדי שמי שעשה את השורט יפסיד, כי אתם זוכרים מה אמרנו. הבן אדם שעשה את השורטס הלווה את המניה, מכר אותה, והוא מקווה לקנות אותה ביותר זול. עכשיו, ברגע שכל החבר'ה מוול סטריט בטס התחילו לקנות ולקנות ולקנות את המניה הזאת של GameStop, אז המחיר שלה התחיל לעלות, והיא עלתה ועלתה ועלתה, עד שהבן אדם שבעצם עשה עליה את השורט, הפסיד את כל הכסף, היה צריך לקנות אותה בהרבה יותר יקר, כי הוא עדיין מחויב להחזיר אותה למי שהלווה אותה ממנו. והדבר הזה יצר באמת כאוס בשוק. עכשיו, אגב, אנשים לא היו חייבים לקנות את המניה של GameStop, הם יכולו לקנות גם אופציות של GameStop. הם אמרו, אנחנו מאמינים שהאופציות של GameStop, אנחנו מאמינים שGameStop יעלו בזמן האחרון, אני עכשיו יכול לקנות אופציה של GameStop ב-100 דולר, ויומיים אחרי זה הייתה 300 דולר, ולעשות 200 דולר על כל מניה, שזה משהו מטורף. ומספיק שאנשים קונים הרבה מאוד אופציות, וקונים יותר ויותר אופציות של מניה מסוימת, בשביל לגרום לה לעלות. זאת אומרת שלא חייבים אשכרה לקנות את המניה עצמה. מה שמביא אותנו לרובינהוד, כי בעצם מה שקרה זה שהיה גל מטורף של אנשים שהתחילו לקנות מניות. עכשיו, רובינהוד בעצם הציגה לעולם שלם של אנשים את היכולת לסחור בבורסה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים היום, אם היו בעולם לפני רובינהוד, בשביל לסחור בבורסה צריכים או לעשות את זה דרך הבנק, שזה פשוט עולה הרבה מאוד כסף ולא נוח, או לפתוח תיק בחברת השקעות, שבשביל זה אתה צריך מינימום מסוים של כסף, וברגע שרובינהוד הגיעו, אז זה עשה את זה נורא פשוט, אתה מוריד את האפליקציה לטלפון, אתה מכניס חשבון בנק, אתה מעביר כסף לרובינהוד, ואתה קונה איזה מניה שאתה רוצה, ומעבר לזה אתה אפילו לא משלם על עמלות. רובינהוד גם מתחבר לנו באיזושהי צורה, מה שדיברנו קודם על הפרטיות. רובינהוד את הכסף שלהם עושים מכמה דברים, אחד מהדברים האלה זה מידע על מה קורה בשוק ההון, הם יודעים איזה מניות נקנות, מתי הן נקנות, איך המשתמשים משתמשים ואיך המשתמשים סוחרים, וגם הם נותנים שירות לחברות אחרות שצריכים למכור ולקנות דרכם את המניות האלה שהם מוכרים. זה מאוד מאוד מורכב, זה על קצה המזלג מה שאני אומר כאן, ושוב, אני מקווה שזה לא מסובך מדי. הרבה מאוד אנשים מן הסתם שסוחרים דרך הקבוצה הזאת ברדיט שנקראת Wall Street Bets, משתמשים ברובינהוד, ובאיזשהו שלב היה גל מטורף, אתם בטח יודעים את זה, שאנשים שקנו את המניה של GameStop והתחילה לעלות במאות אחוזים בימים מאוד מאוד קצרים, דבר שפשוט עשה בלגן בבורסה, כי בדרך כלל אנשים כל הזמן מנסים להגיד מה גורם לבורסה לזוז לפה או לשם, ואף אחד לא הבין למה מניה ש... עמדה להתרסק, פתאום הפכה להיות כל כך חזקה ועם שווי כל כך גבוה. ובאיזשהו שלב רובינהוד וגם עוד כל מיני חברות אחרות, הן לא החברות היחידות שעשו את זה, ברגע שהייתה תנועה כל כך גדולה של המניות האלה, הם פשוט הגבילו את המסחר במניות מימז האלה, ב-GME וב-AMC וכל המניות האלה, ונוקיה, כל מיני כאלה מניות מצחיקות, אז בעצם רובינהוד לא אמרו למה הם עצרו את המסחר, וכולם יצאו נגדם בצורה חד משמעית, ומאוד מאוד כעסו עליהם, והתחילו להוריד את הדירוג שלהם בגוגל, באפסטור ובגוגל פליי. היה שם בלגן ענק, ורובינהוד יצאו ממש רע מהסיפור הזה, כי הם, החברה הזאת שנקראת רובינהוד, שבעצם לוקחת מעניים ונותנת לעשירים, נתפסה כחברה שבעצם פוגעת, שמשרתת את הענקים של וול סטריט, ולא נותנת לאנשים... לסחור, וברגע שנהיה איזשהו בלגן כזה שפוגע כביכול בענקים של וול סטריט, רובינהוד מתקפלת. והביקורת הייתה מאוד מאוד קשה, וגם רובינהוד לא כל כך תקשרו מה קורה שם. עד ש, ושימו לב לזה, אנחנו חוזרים עכשיו אחורה לרעיון של אילון מסק בקלאב האוס, ובעצם מה שקרה זה שבאמצע, לקראת סוף הרעיון, אילון מסק אמר, בואו נעלה את ולד לשיחה, ולד זה המנכ״ל של רובינהוד, ובעצם אילון מסק התחיל לראיין את המנכ״ל של רובינהוד בצורה שהייתה פשוט מדהימה, מטורפת בעיניי, ואני אשים לכם קישור בתיאור של הפודקאסט בשביל שתוכלו לשמוע את הרעיון הזה, זה שודר גם ביוטיוב, בכל מיני מקומות אחרים. זה היה מדהים, כי אילון מסק באמת לא רואה בעיניים, והוא ממש היה הקול של האנשים, והוא כל הזמן ניסה לשאול, הוא אמר הכי דוגרי למנכ״ל של רובינהוד, לבלד, הוא אמר לו, תגיד מה קורה, תספר לנו עכשיו באמת מה העניין, כאילו, מי נגד מי, מה באמת קרה פה, מה אנחנו לא יודעים, מה אתם מסתירים. ובסופו של דבר, מה שרובינהוד סיפרו, שהם לא סיפרו לפני זה, המנכ״ל שלהם סיפר, זה שיש איזשהו ארגון שנקרא ACC, שזה ארגון שמועצה שמפקחת על שוק המניות, שהם, להם צריך לשלם כל מיני בטוחות או כל מיני דיפוזיטס כאלה בשביל לקנות מניות, ובשביל לראות שאתה לא קונה מלא מניות, שאתה לא יכול באמת לשלם עליהם וכל מיני דברים כאלה, זה גם מאוד מורכב. ואחרי שהיה את הגל המטורף הזה של אנשים שקנו מניות של רובינהוד, דרך רובינהוד של GameStop, החישוב יצא שרובינהוד היו צריכים לשלם 3 מיליארד דולר ל-ACC, בשביל להשלים את כל העסקאות האלה או משהו כזה, וזה בעצם גרם לכך שרובינהוד היו יכולים לקרוס, אם הם היו צריכים באמת להמשיך לשלם עוד ועוד כסף ל-ACC, בשביל להמשיך את המסחר. וזה משהו שהם לא אמרו לאף אחד שהם עשו, לפחות זה מה שהם טוענים, אנחנו לא באמת יודעים עוד מה קורה מאחורי הקלעים, אבל זה מה שהמנכ״ל של רובינהוד בגדול אמר, בנוסף לכל זה, שהם היו צריכים לשמור על עצמם. זה היה ממש מצחיק, כי אילון מסק באיזשהו שלב שואל אותו, תגיד, מישהו מחזיק לך אקדח לרקה, ואתה חייב לעשות את זה, או שאין לך ברירה, כאילו מה קורה, הכל בסדר, תצעק פעמיים, תמצמץ פעמיים אם משהו לא בסדר, וזה באמת היה מדהים לראות ש... שוב, הבן אדם הכי עשיר בעולם מדבר בצורה כזאת שהיא מאוד... down to earth, ואני ממש אהבתי את זה, זה באמת היה חוויה. ועוד חשוב לציין בעצם שרובינהוד מסתבר, אני הבנתי את זה היום, שבתנאי השימוש של רובינהוד, מותר להם לעצור, ואתה חותם על זה כשאתה מתחיל לעבוד, מותר להם לעצור את המסחר במניה מסוימת, מותר להם אפילו למכור את התיק שלך, ויש להם שם כל מיני דברים כאלה, שאני די בטוח שאף אחד מהמשתמשים לא בדק את זה עד הסוף, כשהוא נכנס לאפליקציה. הרבה מאוד אנשים, וראיתי זה גם בארץ, ציירו את רובינהוד כהווילן בכל הסיפור הזה. יש עוד איזושהי חברה שנקראת סיסטדל, שהיא גם אחד הלקוחות הגדולים של רובינהוד. טוענים שהם כאילו לחצו על רובינהוד לעצור את המסחר, וסיסטדל היא איזושהי חברת אנליטיקה כזאת, והם לא הגיבו בכלל, לא נתנו שום הצהרה בקשר למה שקרה. כאילו מסביב לכל העניין של התקשורת, של העניין הזה, זאת אומרת, הדברים שלא תוקשרו כמו שצריך מרובינהוד או מחברות אחרות, נובעים מתוך המקום הזה שבגלל שאתה עוסק במסחר בבורסה, כל הודעה שאתה עושה יכולה מאוד להשפיע על המסחר. וכולם נורא מפחדים להגיע למצב של להוציא איזושהי הצהרה, ואז לגרום לשוק להתנהג בצורה כזו או אחרת, ואז להיחשב כהרצת מניות כזו או אחרת. אז הסיפור הזה מאוד מאוד מורכב. ובעיקר זה היה מדהים לראות איך קבוצה מרדיט יכולה, אשכרה, יש לה את הכוח להשפיע על שוק המניות שהוא דבר ענק ומטורף. אז זה הסיפור שבקצרה ובמאוד קצרה יש עוד המון המון פרטים בתוך הסיפור הזה, ואני מקווה שזה היה שוב ברור כל מה שהסברתי כאן. אבל זה מאוד מעניין, וכבר היום אני חושב שאנחנו כבר אחרי הסערה, ואפשר לראות שהמניה של גיימסטופ כבר יורדת, הנה עכשיו אני מסתכל עליה, היא ירדה רק היום ב-31%, בינואר 2021 היא הייתה $48, ואז היא עלתה ב-700% לאזור הכמעט $400, ואז היא עלתה וירדה, ועכשיו אנחנו עוד פעם ב-63$, שזה עדיין 200% מעל מה שהייתה בתחילת השנה, שנה שעברה, אבל שוב, הסיכון כאן הוא מאוד מאוד גדול, זה לא שכאילו GameStop היא חברה שבאמת שווה כסף, וכל הטרנד הזה שלה הוא בעצם היה ממש כמו מים, היא עלתה וירדה, זה ככה שיכול להיות שהיו בפנים אנשים שהצליחו לעשות המון המון כסף בתוך המאות אחוזים או אלפי אחוזים האלה, או המאות אחוזים האלה שהיא עלתה בכמה ימים, אבל אני כבר ראיתי כל מיני אנשים שמפרסמים שהם קנו ב-$10,000 וכבר הפסידו 50% מזה בלי שום בעיה, אז שוב אני לא ממליץ בשום צורה לסחור במניות האלה, אבל זה פשוט מדהים לראות איזה כוח באמת יש היום לקהילות באינטרנט, וכמה הבורסה יכולה להיות מקום שהוא מושפע לא רק מהכלכלה, אלא גם מתודעה ומצורת חשיבה של אנשים ומתנהגויות חברתיות, שזה די מדהים. אוקיי, נמשיך לדבר עוד קצת על אילון מסק. דבר ראשון היה עוד שיגור של סטארשיפ, שזה בעצם המעבורת החלל החדשה שאילון מסק בונה, ואגב, אם אתם לא עוקבים אחרי ספייסיקס בטוויטר או ביוטיוב, אני מאוד ממליץ לעקוב אחריהם, כי הם בעצם משדרים בלייב את כל את כל השיגורים שלהם לחלל, וזה באמת, באמת מעניין, מרתק כל פעם מחדש לראות, הם עושים שיגורים מכל מיני סוגים, אם זה את הלוויינים של סטארלינק, שהם שולחים בעצמם בשביל ליצור את רשת הלוויינים הזאת שתיצור אינטרנט בכל העולם, או אם זה כשהם עושים, שולחים אסטרונאוטים לחלל עם הפלקון 9, או אם זה הניסויים האלה של הסטארשיפ, שבעצם הניסוי האחרון שלה נקרא High Altitude, שזה בעצם הם לוקחים את כל החללית הענקית הזאת, צריכים לראות את זה, זה כמו מגדל ענק מכסף, מפלדה כזה מטורף, כאילו בצבע כסף זוהר כזה, מבריק, ובעצם זה עולה לשמיים, זה מגיע לגובה של 10,000 מטר, זה עומד שם לאיזושהי תקופה, הם עושים כל מיני בדיקות, למשך זמן של כמה דקות, ואז בעצם מה שקורה זה שהיא נופלת, היא מתהפכת על צידה, ואז נופלת נפילה חופשית למטה, ואז באיזשהו שלב מתיישרת חזרה ואמורה לנחות. עכשיו, בגלל שהם עדיין בתהליך של הדבר הזה, אז הנחיתות עדיין לא כל כך קורות, ובשני הניסויים שהיו, ה-high altitude האלה, לסטארשיפ, מה שקרה זה אחרי הנפילה הזאת, המעבורת הצליחה להתיישר, אבל התרסקה, ואז יש פיצוץ ענק. תשמעו, פשוט לראות את הדבר הזה בלייב, זה פשוט מדהים. וזהו, אבל זה לגמרי העתיד. אילון מסק אומר שהוא ישלח אנשים למאדים כבר בעשור הקרוב, שזה די מטורף. אז זה בהחלט שווה לעקוב אחרי SpaceX ביוטיוב ובטוויטר, וגם אחרי אילון מסק בשביל לראות מה קורה. אוקיי, עוד בפינת אילון מסק, הוא ממש הכוכב של הפודקאסט הזה. טסלה התחילה למכור בעצם בארץ באופן רשמי, ויש לנו אתר ישראלי של טסלה עם מחירים והכל. עכשיו אני צריך לעשות לעצמי איזשהו תיקון על מה שאמרתי בפודקאסט הקודם. כי לפני שטסלה פתחו את האתר הזה, השמועות היו שמודל 3, שזה הדגם הזול של טסלה, יעלה באזור ה-300,000 שקלים. ובעצם מה שקרה הוא ממש ממש לא כך, וטסלה פרסמו מחירים הרבה יותר זולים ממה שנאמר בהתחלה. אז אם אנחנו נדבר על הרכב הכי זול שטסלה מוכרים בארץ, זה הדגם מודל 3, מה שנקרא Standard Range Plus, והמחיר שלה 170,000 שקלים לפני מס, ואז אחרי מיסים היא עולה 180,000 שקלים. כאן יש דבר ראשון, משהו שמאוד מפתיע, זה שהמחיר הרבה יותר נמוך. דיברנו כאן על מחיר התחלתי של 300,000 שקלים, שהוא לא הגיוני בעליל לאוטו פרטי, אז עכשיו אנחנו מדברים על 180,000 שקלים לדגם הזול, שזה מחיר הרבה יותר סביר. עכשיו, תשמעו, אני עדיין חושב שזה יקר, כי טסלה מודל 3 זה לא אוטו פאר, והדגם הבסיס שלו שעולה 180,000 שקלים, הוא עדיין יקר ביחס למכוניות באותה קטגוריה. אם אתם משווים אותו לא יודע מה, לטויוטה אוריס או משהו כזה שעולות באזור ה-130,000 שקל, או בכלל למכוניות של יונדאי או קיה בסטנדרט של 4 דלתות יחסית קומפקטית, המחירים הרבה יותר זולים, אבל זה פחות גרוע ממה שחשבנו. העניין הוא שמאוד יפה כאן, וראיתי כתבה מאוד מעניינת על זה, זה שטסלה בעצם מפרסמת את המחיר לא לפני מס. זאת אומרת שהם אומרים, אנחנו רוצים מחיר כזה על הרכב, זה מה שאנחנו גובים, וזה מה שהמדינה גובה. בשביל שאתם תראו מה, תראו את השקיפות, זה בעצם הדבר הכי, השקיפות, יכול להגדיר את זה בצורה הטובה ביותר. אז אם טסלה מודל 3 לונג ריינג, שזה דגם אחד ברמה יותר גבוהה, עולה 200,000 שקלים, אז כולל מיסים, המחיר הוא 220,000 שקלים. מה שאומר שהמדינה עושה בדיוק 23,000 שקלים, סליחה, המדינה עושה 20,000 שקלים מס על הרכב הזה. וזה משהו שהוא די מדהים, כי בעצם לא, אין לנו באמת מושג במחירים של מכוניות, ביבואנים אחרים, כמה הרכב עולה וכמה מס, כמה יוצא המס בדיוק, תמיד זה כל מיני שיעורים כאלה, אתה לא יודע, אתה לא בטוח. וזה משאיר ליבואנים הרבה מאוד מרווח לשחק עם זה ולהגיד, אוקיי, הרכב הזה יעלה טיפה פחות, הרכב הזה טיפה יותר, וככה להרוויח יותר או פחות. זה גם מראה לנו את היתרון בכך שטסלה מוכרים בעצמם את הרכבים בישראל, ואין כאן יבואן. זאת אומרת, אין כאן עוד שחברה שמתקשרת מול טסלה ומביאה את הרכבים, זה ממש טסלה עצמה שמביאה את הרכבים לפה, ומוכרת אותם בעצמם, הם פתחו פה חברה בישראל, והם משווקים ועושים את כל העבודה לבד. וזה משהו שהוא מדהים בעיניי. עכשיו, אני לא אשקר לכם, אני הסתכלתי על הסכום הזה של ה-180,000 שקלים, ואמרתי לעצמי, אני יכול לעשות את זה. אולי אני יכול להרשות לעצמי לקנות טסלה. כמובן ששנייה אחרי זה התעשתתי והבנתי שאני לא יכול לעשות את זה, כי אני עדיין לא במקום של להשקיע 180,000 שקל על אוטו חדש. אבל מה שכן היה נחמד לראות זה שמועד ההספקה על הדגם הזול ביותר, שהאתר הושק לפני מספר ימים, היה על מחיר, על תקופה של מרץ, שאומר, אם אתה קונה מזמין היום, תקבל את האוטו במרץ, ועכשיו זה כבר נדחה ליוני. זה אומר שכל הנגלה הראשונה שהייתה אמורה למחר בארץ כבר נמכרה, של הדגם הזול. כן, וגם הפרפורמנס בעצם היום, אם אתה קונה, רוצה לקנות טסלה מודל 3, אתה תוכל לקבל אותה רק ביוני. ואת הדגמים האחרים, היותר יקרים של טסלה, שהם המודל X ומודל S, הם גם ככה אמורים להגיע רק בנובמבר, אם אני לא טועה. בעצם, עם כמה שזה נחמד שהדגם הזול ביותר של טסלה הוא עולה רק 180, אני רק 180 אלף קילו, אלף שח. הדגמים היותר משופרים הם מאוד מאוד קריטיים במקרה הזה, כי בוא נגיד המודל 3 יכולה לעשות 400, כמעט 450 קילומטר בדגם הבסיס, ואם אנחנו נלך ללונג ריינג' היא כבר יכולה לעשות 580 קילומטר, וזה הבדל הרבה יותר משמעותי, היא גם יכולה להגיע מ-0 ל-100 ב-4 שניות, שזה לי אישית פחות קריטי, אבל היא מגיעה עם מבזור הרבה יותר טוב, וכמובן שיש לנו את הפרפורמנס, שזה כאילו האוטו הממש משודרג, שכבר מגיע עם כל השיפורים, והוא מגיע ל-570 קילומטר כמעט, ויכול לעשות מ-0 ל-100 ב-3.3 שניות, זה כאילו כבר רכב ממש, אני לא יכול להגיד שזה הכרחי, זה באמת למי שיש כסף לבזבז על זה. אבל זה לא נגמר פה, כי כשקונים את הרכב בטסלה, אתה יכול לבחור הרבה מאוד דברים, החל מהצבע, ואם אתה רוצה צבע שחור לדוגמה, אתה צריך לשלם 4,000 שקלים, ואם אתה תרצה את הצבע האדום, שהוא כאילו הצבע של טסלה המיוחד, אז אתה צריך לשלם עוד 7,000 שקלים, 7,500, ואם אתה רוצה גלגלי 19 אינץ', אז אתה צריך להוסיף עוד 5,000 שקל, ואם אתה רוצה ואב גרירה, אז עוד 4,000 שקל, ואם אתה לא תשים ואב גרירה, אתה לא תוכל להתקין אותו אחר כך, זה רק מה שעושים במפעל. ואז יש לך את האבזור פנים, זאת אומרת, אם תיקח את האבזור פנים הלבן, שנראה הרבה יותר מגניב, תשלם עוד 4,000 שקלים. ואז מגיעים לדבר שאולי הכי חשוב מבחינתי, שזה הפול סלף דרייבינג, ה-FSD, שהוא באמת הנהיגה האוטומטית של הרכב, שזה עולה, גם בארצות הברית עולה $10,000, בארץ זה 37,500 שקלים, אבל כאילו נראה לי שלקנות טסלה בלי הנהג האוטומטי, אין טעם, באמת שאין טעם. אז אם אתה רוצה באמת לקנות טסלה long range, עם כל הדברים המגניבים האלה והתוספות וזה, אתה כבר עומד על סכום של 315,000 שקלים, והבנתי שאם פונים אליהם בטלפון ומראים רצינות, אז באמת אפשר, אולי כן יש איזושהי הנחה או משהו כזה, אבל זה באמת לא זול בשום צורה, וזה הרבה יותר זול, הרבה יותר יקר מארצות הברית, זה אמנם יותר יקר, יותר זול ממה שחשבנו, אבל זה עדיין יקר. זה התקדמות, מבחינתי המצב טוב, יש טסלה כבר בארץ באופן רשמי, היו כבר טסלות לפני זה, עכשיו יש הרבה יותר, זה אומר שעוד כמה שנים יהיה אפשר לקנות טסלה משומשת, שזה דבר שאני לגמרי ארצה לעשות, אם מישהו כבר החליט למכור את המודל 3 שלו, אז אני מעוניין לקנות אותה ביד שנייה, לפי דעתי זה רכב שיחזיק הרבה מאוד שנים קדימה, וזהו, זה מה שקורה עם טסלה כרגע, וזה יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה יתקדם. טוב, זה הכל להיום, שווה רק לציין שג'ף בזוס עזב את תפקידו כמנכ״ל אמזון, ועכשיו הוא הולך להתעסק בדברים אחרים שהוא מתעסק בהם, והחברה עוברת למספר 2 בחברה, וזהו, סתם היה שווה לציין את זה. אני שוב אומר, אם אתם רוצים להגיב על הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הדיסקורד, וכמובן לעקוב באינסטגרם ובכל הרשתות החברתיות. אני גם בטיקטוק. אז כן, תודה רבה שהזנתם, שיהיה לכם אחלה סופש, אחלה שבוע, ונתראה בסרטונים ובפודקאסט הבא. ביי!